אוקיי, אז בוא נדמיין רגע את הסיטואציה הבאה.
אוקיי, אני מקשיבה.
לשבת בתוך בריכת מים מינרליים רותחים, משהו כמו 40 מעלות.
שזה כבר נשמע מדהים.
נכון. עכשיו, תוסיפו לזה אדריכלות נאו-קלאסית מפוארת מכל כיוון, וכאילו באותו זמן בדיוק יורד שלג מהשמיים. האוויר מסביב פשוט קפוא.
וואו, כן. זה קונטרסט מטורף.
לגמרי. אז היום אנחנו צוללים לעומק אל תוך עיר שלקחה את תכלס אחד החסרונות הכי גדולים של מזרח אירופה, שזה החורף האפורי והקפוא שלה, והפכה אותו לנקודת המחירה המרכזית.
אנחנו מדברים כמובן על בודפשט.
בדיוק. אנחנו מתבססים היום על מדריך בודפשט לישראלים 2026 של פלטפורמת ווינגזיסט, והמטרה שלנו בתחקיר הזה היא לא סתם להקריא רשימת מקולת.
ברור שלא. אנחנו רוצים להבין את המנגנון.
נכון. את הנוסחה המדויקת הזאת שמשלבת יוקרה אירופאית עם נגישות שפשוט תפורה על הקהל הישראלי.
ותשמע, זה באמת יעד שדורש את הפירוק המעמיק הזה. כי אנחנו נוטים הרבה פעמים להסתכל על ערים תיירותיות דרך פריזמה מאוד שטחית.
כאילו של איפה אטרקציות ואיפה אוכלים.
בדיוק. אבל כשבוחנים את המקורות על בודפשט, מגלים שהקסם שלה לא נובע רק מאדריכלות יפה. יש פה תכנון כמעט הנדסי של חוויית מבקר, המבנה הפיזי של העיר, ההחלטות הכלכליות ברמת המקרו.
כמו הקטע עם המטבע שנדבר עליו בהמשך.
נכון מאוד, ואפילו האופן שבו העיר מנהלת את ההיסטוריה המורכבת שלה. הכל, פשוט הכל, מכוון לייצר סביבה נטולת חיכוך. אז אם רוצים באמת למצות את החופשה, חייבים להבין את כוחות העומק האלה.
אז בואי נתחיל מהכוח הכי בסיסי שמניע את העיר, וזו הגיאוגרפיה, לפני שמדברים בכלל על כרטיסי טיסה.
שזה קריטי.
כן, חייבים להבין את המבנה הפיזי שיוצר את בואי נקרא לזה, המפה הפסיכולוגית של המקום. המדריך מציג את נהר הדנובה. עכשיו, הוא לא סתם זורם באמצע העיר.
הוא מתפקד כחוצץ.
בדיוק. חוצץ דרמטי שמפצל את העיר לשתי זהויות אורבניות שונות לחלוטין, בודה ופשט. בעבר, כאילו, היה נהוג להשוות את זה לעונות של המוח.
שזה דימוי יפה, אבל...
אבל במדריך, כשמסתכלים על הנתונים, זה נראה שהנהר פועל הרבה יותר כמו איזה קרום חצי חדיר של תא ביולוגי.
אוקיי, זו זווית הסתכלות הרבה יותר מדויקת לדעתי. איך בעצם הקרום הזה מתפקד בשטח?
אז תחשבי על בודה, שזה הצד המערבי. ישות שמסננת החוצה את כל הרעש. הגיאוגרפיה שם היא הרית, הרבה יותר קשה לגישה.
מה ששמר עליה היסטורית כאזור שקט.
לגמרי. אזור שקט ספוג בעוד. שם נמצאים רוב עתירה, ארמון בודה, ומצודת הדייגים עם התצפיות הפנורמיות המטורפות האלה על העיר. הטופוגרפיה פשוט מונעת שם מסחר אינטנסיבי.
ובצד השני?
בצד השני, הממברנה הזו של הדנובה מאפשרת לכל האנרגיה, המסחר, הקצב, לעבור לפשט. שזה הצד המזרחי והשטוח, אין מגבלות טופוגרפיות, אז זה הפך למרכז העצבים.
שם בעצם רואים את הפרלמנט ההונגרי העצום על המים.
כן, בזיליקה סטפן הקדוש, מסעדות, מועדונים, ושני העולמות האלה הם מחוברים על ידי גשר השרשרת המפורסם. אז השאלה שלי אלייך היא, איך הפיצול הזה משפיע תכלס על מי שמתכנן את הטיול?
ההשפעה היא קריטית, כי היא פשוט מוציאה מהמשוואה את הניחוש לגבי אופי הטיול. זה מאפשר למבקרים לבצע בחירה מודעת.
כלומר, איפה לישון?
בדיוק. אם המטרה היא להיות במרכז האקשן, אתה יודע, לצאת מדלת המלון ומיד להיות בעמולה, קרוב לפרלמנט או לבזיליקה, ההחלטה הרציונלית היא להתמקם במרכז פשט ברובע 5.
הגיוני.
אבל לעומת זאת, זוגות למשל שמחפשים אלמנט של ניתוק, שמבחינתם החופשה היא הזדמנות קצת לברוח מהאינטנסיביות, הם יבחרו בלינה בצד של בודה.
מה לגבי תחבורה? כי להיות בצד השקט זה נחמד, אבל צריך להתנייד.
אז פה נכנס השיקול התחבורתי, והמדריך מסמן את כיכר די אייק פרנס בפשט כאזור אסטרטגי, כי שם מצטלבים שלושה קווי מטרו.
וואלה.
כן, זו נקודת שליטה מושלמת לנווט ממנה לכל חלקי העיר ביעילות.
אז העיר לא מכריחה אותך להתפשט, היא פשוט תכלס דורשת ממך להחליט מראש איזה קצב אתה רוצה. וזה מוביל אותנו ישירות לאזור שהוא כנראה מוקד המשיכה המרכזי לישראלים.
הרובע היהודי?
כן, רובע 7. עמוק בתוך האנרגיה של פישטד. עכשיו, המדריך מציין שזה המקום שבו נמצא בית הכנסת הגדול ברחוב דוהני, שזה, אגב, בית הכנסת הגדול באירופה.
שזה מדהים בפני עצמו.
נכון. ויש שם תשתית של מסעדות כשרות בתמיכת חב"ד, אבל תשמעי, כשאנחנו קוראים את התיאור של הרובע הזה במקורות, עולה איזה פרדוקס שחייבים להתעכב עליו.
פרדוקס? מאיזו בחינה?
תראה, מדובר באזור עם מטען היסטורי כבד, כן? זה סמל לקהילה יהודית עתיקה עם היסטוריה של שגשוג, אבל גם של טרגדיות איומות בזמן השואה.
כן, ברור.
ובכל זאת, המדריך לא מתאר את רובע שבע כמוזיאון דומם ורציני. להפך, זה האזור הכי תוסס וצעיר בעיר. מרכז חיי הלילה, ברים, אווירה היפסטרית. איך זה כאילו מסתדר ביחד? איך אזור כזה הפך למוקד מסיבות?
תראה, זו אחת הדוגמאות המרתקות באירופה להתחדשות עירונית. וזה באמת נוגע במתח הזה שבין שימור לבין חיים אורבניים.
כי בדרך כלל פשוט מקפיאים את המקום, לא?
בדיוק. ערים אחרות לוקחות אתרי מורשת והופכות אותם לאנדרטאות. מקומות שקטים שבאים אליהם רק כדי לזכור. בודפשט בחרה במודל שונה לגמרי. היא הבינה ששימור אמיתי חייב להיות חלק מרקמת חיים פעילה.
אוקיי, אז איך הם עשו את זה?
מוסדות הדת, כמו בית הכנסת הגדול, עברו שיקום מדוקדק ומקבלים את כל הכבוד הראוי להם, אבל במקום להשאיר את המבנים הנטושים שסביבם ריקים או להרוס אותם, העיר פשוט אפשרה יזמות תיאורטית בתוכם.
כאילו הברים של ההריסות המפורסמים.
בדיוק. העבר וההווה לא נאבקים אחד בשני, הם פשוט קיימים על אותה משבצת קרקע, תיירים ישראלים מדווחים על תחושה כפולה שם, מצד אחד חיבור עמוק כשרואים כיתוב בעברית.
ומצד שני, חצי מטר משם יושבים לדרינק או קפה?
חד משמעית. זו חוויה עכשווית לחלוטין. זה פשוט מנטרל את התחושה שטיול היסטורי חייב להיות כבד או מדכא. העבר לא נמחק, אבל הוא לא עוצר את החיים.
שזה קטע מרתיק. וכשמחברים את זה לעוגן השני של העיר, שזה תרבות המרחצאות התרמיים, מקבלים פה תכלס תמונת ניגודים מלאה.
כן, המרחצות זה סיפור בפני עצמו.
באמת שאין לזה מקביל באותה עוצמה בשאר אירופה. העיר הזו יושבת על רשת שלמה של מעיינות חמים טבעיים. המדריך מדבר למשל על מרחצות סטשני וגלרט. זה לא סתם בריכה מחוממת, זה ממש ארמונות היסטוריים פנומנליים.
ארמונות שלמים שהוקדשו לתרבות של רחצה.
לגמרי. ופה אנחנו נכנסים לנקודה שמשנה לגמרי את התזמון של הטיול. כי על פניו הלוגיסטיקה קלה. 4 שעות טיסה ישירה מתל אביב, יש את חברות הלואו-קוסט, וויזר וזה. והמדריך אומר שהאביב והסתיו הם חלונות הזמן האידיאליים.
בגלל מזג האוויר הנוח.
נכון. והקיץ טוב למי שרוצה לשוט על הדנובה. למרות שחם ועמוס. אבל, אז, יש שם המלצה שממש הפתיעה אותי לגבי החורף. הוא מוגדר שם כמושלם למרחצאות.
ופה צריך לשאול...
למה לטוס לקור הזה בכלל?
כן, למה שמישהו יוציא כסף, יעלה על מטוס למזרח אירופה, כשהכל כפו, אפרורי ומחשיך בארבע אחר הצהריים?
הישיבה הזו במים היא באמת מצדיקה את הקור ברחוב.
אז תשמע, השאלה הזו חושפת משהו מאוד מעניין על הפסיכולוגיה שלנו כתיירים. אנחנו מחפשים קונטרסטים. ביום-יום שלנו בישראל הכל נורא מבוסט, ממוזג, הכל פושר.
נכון, אין לנו באמת חורף.
בדיוק. אז עונות המעבר בבודפשט הן נעימות, אבל נעים זו מילה שלא בהכרח מייצרת זיכרונות עוצמתיים. החורף, לעומת זאת, מציע קונטרסט פיזיולוגי קיצוני.
אוקיי, את מתכוונת למעבר מהקור החום?
חד משמעית. הניגוד הזה להיכנס למים של כמעט 40 מעלות בתוך ספא ענק, תחת כיפת השמיים.
כשיורד עליך שלג?
כשהאוויר כפול לגמרי והגוף עטוף בחום, זו חוויה סנסורית אדירה. אז המרחצאות בעצם הופכים מאטרקציה רגילה למעין סוג של מקלט חם שמפצה ונותן משמעות לקור שבחוץ. זו לא פשרה על מזג האוויל, זו פשוט בחירה בחוויה דרמטית.
וואו, עושה לי חשק לטוס עכשיו. אבל זה גם ממחיש, תכלס, כמה הכל תלוי בהכנה פסיכולוגית מראש ותיאום ציפיות. וכשאנחנו מדברים על הכנה, יש סעיף במדריך לגבי שנת 2026, שאסור, פשוט אסור להתעלם ממנו.
או, כן, נקודה כואבת לספונטניות הישראלית.
ממש ככה. אנחנו הרי התרגלנו שמדינת תנאי שנגן, כמו הונגריה, פתוחה בפנינו. קונים כרטיס בחמישי בלילה, מרים דרכון בשישי בבוקר, ויאללה, 90 יום בלי ויזה. אבל המציאות הזו עומדת לקבל תפנית.
אנחנו מדברים על מערכת ה-ETIAS?
כן. מה זה בעצם אומר? כי המדריך מציין שזה שינוי רגולטורי לכל אירופה שאמור להיכנס בסוף 2026.
אז ככה, הייחוד האירופאי פשוט מבקש להדק את השליטה לסנן סיכונים. הם רוצים לנטר כניסות הרבה לפני שהנוסע בכלל מגיע לביקורת הגבולות בשדה.
רגע, אז נצטרך ללכת לשגרירות, רעיונות וכאלה?
לא, לא, זה לא ויזה מסורתית. מדובר באישור נסיעה אלקטרוני מקדים שצריך למלא באינטרנט ולשלם אגרה קטנה. אבל זה כן דורש היערכות.
כלומר, רעיון טיסת הבזק בסוף שב, מקבל פה בלם.
לגמרי. מי שלא יעקוב אחרי הדרישות ולא יוודא שהדרכון בתוקף מתאים ושהוא מילא את הטופס הדיגיטלי הזה מראש...
פשוט לא יעלה על הטיסה.
בדיוק. זה פרט טכני שיכול להרוס חופשה עוד לפני שהתחילה. המעבר ממערכת של גבולות פתוחים למערכת דיגיטלית מצריך מאיתנו לאמץ הרגלי תכנון חדשים.
כמו את צ'קליסט כזה שחייבים לסמן. טוב, אז בואי נניח שעשינו הכל נכון. נערכנו ל-ETAS, ארזנו בגד ים לחורף.
שזה תמיד מצחיק?
כן, בגד ים במזוודה ליד המעיל, בכל מקרה, ונחתנו בשדה התעופה בבודפשט. עכשיו אנחנו צריכים לנווט בשטח. וכאן המדריך נכנס חזק ללוגיסטיקה.
שזה השלב שבו אנשים בדרך כלל מסתבכים.
נכון. אז יש שם הסבר על קו האוטובוס הישיר, ה-100E, שלוקח אותך ישירות לכיכר דיאק פרנץ בעלות של בערך 2,500 פורינט, או פשוט להשתמש באפליקציית בולט למוניות. ויש גם ממלצה חד משמעית להצטייד בסים וירטואלי, ה-eSIM, דרך eSIM או IRL. עכשיו, המושגים האלה הם לא איזה חידוש טכנולוגיים.
ברור, כולם מכירים אפליקציות מוניות היום.
כן, אבל מה שמרתק בעיניי זה להסתכל על ההשפעה של זה על החיכוך בטיול. פעם, לנחות במדינה עם שפה זרה, א' ב' לא מוכר, ומטבע שונה, זה היה מלווה בהמון סטרס.
לחפש חנות צלולר בשדה, להשוות מסלולים, להבין מאיזה נהג מונית עוקץ אותך.
תכלס. היום הטכנולוגיה פשוט העלימה את החיכוך הזה, אתה מפעיל את האיסים עוד בארץ, נוחת, מזמין מונית באפליקציה שהמחיר בה שקוף וידוע מראש, ובום, העיר הזרה הזו הופכת מיידית לנגישה כאילו נחתת בתל אביב.
וזה אלמנט באמת קריטי כשיעד רוצה למשוך תהירות נוחה. הורדת חסמי הכניסה האלה משנה את כל תחושת הביטחון. ומה שעוד יותר יפה פה זה הניגוד בין הקדמה הזו לתשתיות הישנות.
כן, המדריך מדבר על קו אחד של המטרו.
בדיוק, הוא מהוותיקים בעולם. למעשה, השני שהוקם אחרי לונדון, אי שם בסוף המאה ה-19. אז יש פה סיטואציה שבה אתה מנווט בעיר עם טכנולוגיית איסים של 2026, אבל נוסע מתחת לאדמה בתשתית מלפני יותר מ-120 שנה.
שילוב מטורף של קדמה ואימפריה עתיקה. אבל, ויש פה אבל גדול, יש מרכיב אחד שמנצח אפילו את הטכנולוגיה בהורדת חסמים, וזה המטבע.
הפורינט.
כן, הונגריה היא חברה מלאה באיחוד האירופי, נכון, אבל המטבע נשאל פורינט הונגרי ולא אירו. ויחס ההמרה, נכון למדריך של 2026, הוא בערך 100 פורינט לשקל אחד. השאלה שלי היא, למה מדינה בייחוד שואפת להישאר מחוץ לגוש האירו? זה לא אמור לפשט תהליכים?
אז שאירת הפורינט היא קודם כל החלטה מקרו-כלכלית עם השלכות אדירות על מיתוג העיר. ברמה המדינית, שליטה במטבע מקומי מאפשרת גמישות.
כמו היכולת לפחת את המטבע במשבר.
בדיוק. לשמור על תחרותיות, ובעיקר, לשמר את בודפשט כיעד אטרקטיבי מבחינה תקציבית. ערים שעברו לאירו חוו זינוק פסיכולוגי ומעשי במחירים. הפורינט מאפשר להציע חוויה יוקרתית, אבל במחיר נגיש בהרבה מרומא או פריז.
ואיך זה פוגש את הישראלים?
או, פה יש את הבונוס האמיתי. היחס הזה של 100 פורינט לשקל פשוט מבטל את מס התיירים הפסיכולוגי.
שזה למעשה כאילו העומס הקוגניטיבי הזה של לחשב המרות.
חד משמעית. הרי כשנוסעים למדינה עם יחס המרה קשה, המוח שלנו בסטרס. אנחנו כל הזמן מחשבים, מעגלים למעלה, לפעמים מתקמצנים כי חושבים שזה יקר, או להפך, מאבדים שליטה כי המספרים לא אומרים לנו כלום.
נכון. פה פשוט מורידים שני אפסים בראש, וזהו. עולה 1,500 פורינט, זה 15 שקלים.
השקיפות הזו נותנת ביטחון, אתה מתנהל ברוגע. ולמרות שהמדריך ממליץ לשלן באשראי ברוב העסקים, יש מקומות כמו השוק המקורי הגדול שכדאי שיהיה לך קצת מזומן.
כן, לשלם במזומן בשוק זה חלק מהאותנטיות.
זה הרבה יותר כיף כשאתה לא חושש שעבדו עליך בעודף.
וואלה. אז תשמעי, אם אנחנו אוספים את כל החלקים של הפאזל שפירקנו פה, יש לנו תמונה מאוד ברורה. בודפשט היא מודל של עיר שהונדסה כמעט במדויק לחופשה מרוכזת של 3-4 ימים.
לחלוטין.
יש בה היסטוריה שלא דורשת התנהגות של מוזיאון, אלא מאפשרת בילוי תוסס ברובע היהודי, אדריכלות מונומנטלית, מרחצאות חמים שהם אטרקציה בפני עצמה גם בקור מקפיא, וכלכלה חכמה שמשתמשת בטכנולוגיה ומטבע מקומי כדי פשוט להעלים חיכוך.
זה ניצול אופטימלי של משאבים עירוניים, כשהלוגיסטיקה כל כך שקופה ופשוטה, המבקר יכול פשוט לפנות את כל האנרגיה שלו לספוג את התרבות של המקום.
לגמרי. ולפני שאנחנו מסיימים, יש נקודה אחת, כאילו, מחשבה שמרחפת מעל כל מה שדיברנו עליו היום מהתחקיר הזה. הרי התחלנו את הדיון סביב זה שבודפשט חצויה על ידי נהר הדנובה לשתי ישויות נפרדות.
בודה ופשט.
בדיוק. אחת הררית והיסטורית, והשנייה שטוחה ומסחרית. וזה פשוט גורם לי לחשוב האם חלוקה גיאוגרפית כל כך דרמטית ומוחלטת בתוך עיר...
כופה גם חלוקה תרבותית.
כן. האם היא כופה לתושבים שלה איזושהי תרבות דואלית תמידית? האם אפשר בכלל לייצר זהות אחת אחידה בעיר שהטבע פשוט התעקש לחתוך אותה לשניים? או שהיא כאילו לנצח תתנדנד בין ישן לחדש, בין רוגע לקצב מסחרר, בין מזרח למערב?
וואו, זו מחשבה באמת עמוקה על איך גיאוגרפיה מכתיבה לא רק כלכלה של עיר, אלא ממש את הנפש של החברה שחיה בה.
אז זה בטוח משהו שכדאי להרהר בו הפעם הבאה שעומדים באמצע גשר השרשרת, ומשקיפים על המים שמפרידים, אבל גם מחברים אותה באותו הזמן.
לגמרי.
אנחנו נעצור כאן את הצלילה שלנו לעומק בודפשט. יש עוד המון זוויות לחקור בהן, ואנחנו מזמינים את כולם להמשיך ולהעמיק דרך המדריך. נתראה בדיון הבא.